זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
שלום לכם, אתם מאזינים לזמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו קולגת. אתם יכולים להאזין לנו באפליקציות העסקתים שלכם, באתר של רדיו קולגת, בתדר 106 FM באזור קריית גת והסביבה, ובאפליקציה היישומון שלנו. שלום דוקטור שאול שרף.
שלום דוד, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
מעולה, טוב מאוד, טוב להיות פה איתך.
לגמרי. היום ובפרקים הבאים אנחנו נעסוק בכל מיני סוגיות משפטיות מעניינות, כאלו ששינו את מערכת המשפט הישראלית, וגם כאלו שלדעתנו צריך לשנות. ואני מאמין שתסכים איתי שאולי שלאחרונה זה בולט במיוחד, כשמערכת המשפט עולה לכותרות חדשות לבקרים. לפני שנספר לכם במה יעסוק הפרק הראשון, בואו נכיר קצת אחד את השני, לדעתי זה מאוד חשוב שגם המאזינים שלנו ידעו מי אנחנו. נתחיל איתך דוקטור שאול.
אז לי קוראים שאולי שרף, אני דוקטור למשפטים במרכז האקדמי פרס ברחובות. אני מלמד בין השאר את הקורס משפט חוקתי וגם מקורות המשפט. אני חוקר בתחומים האלו, מאוד מאוד אוהב לעסוק גם בכל הסוגיות התקשורתיות שנוגעות למשפט החוקתי. אני מאמין שבפודקאסט שלנו אנחנו הולכים לעסוק לא מעט בתחום הזה, תחום שהוא מאוד מאוד מרכזי, מאוד יסודי, בטח במדינת ישראל.
לגמרי, ובדיוק בזה יעסוק הפרק הזה, אז עוד רגע נגיע לשם, רק לפני כן, אני דוד, סטודנט למשפטים בשנה השנייה, במכללה האקדמית ספיר, עוסק ברדיו לא מעט שנים, ועכשיו הגיע הזמן לעשות את האינטגרציה הזאת. טוב, אז בפרק הראשון שלנו, בחרנו לעסוק במה שלדעתנו הוא הבסיס לרוב הדיונים שנקיים כאן בפרקים הבאים, הוא יכול לסייע מאוד לסטודנטים וסטודנטיות למשפטים בקורס משפט חוקתי, אבל הוא גם רלוונטי לכל אחד ואחת במדינה שלנו. גם משפטנים ששוחים בחומר יכולים למצוא עניין בנושא הזה כשנגיע לסוגיות הפוליטיות שבו, ובישראל, כמו בישראל, הכל פוליטי. אז בפרק הראשון נעסוק בשאלה הזבוכה, האם למדינת ישראל יש חוקה? אני רואה שמאוד מאוד בוער בך שאולי לענות לי על השאלה הזאת.
לא, אני בא להגיד שזה שאלת השאלות. זה אחת השאלות הכי מעניינות, הכי מרתקות, שאלה שנתקל בה לא מעט פעמים. יש לי תשובה מאוד חד משמעית, אבל אחרי שאנחנו נדון בה ולא בטוח שאפילו נסכים על התשובה שלי, אבל...
כן, אז בהמשך באמת ננסה לענות על השאלה הזאת, וגם נדבר על המהפכה החוקתית, על המעמד של החוקה, מה היחס שלה לחוקים האחרים, אבל... בוא נתחיל מהבסיס. מה זה בכלל אומר חוקה?
אוקיי, אז חוקה זו מסגרת משפטית שמאגדת בתוכה עקרונות יסוד של המדינה. מה זה עקרונות יסוד? זה תפיסות העולם, האמונות הבסיסיות של המדינה. כשאני מדבר מדינה, אני כמובן מתכוון בדרך כלל לאזרחי המדינה, אולי לאבות המייסדים של המדינה, כל אלה שהקימו את המדינה, אני מכנה אותם אבות המייסדים, כל אלה שחתומים על מגילת העצמאות, נראה לי שגם...
שהיא בעצמה מסמך שמאוד השפיע על
נכון, מסמך חשוב, בדיוק, הרבה פעמים באים וטוענים שמגילת העצמאות היא החוקה, או שהיא אמורה להיות חוקה, ויש היום שטוענים שאולי כדאי לעשות אותה חוקה, אבל אם אני ככה בצורה פשטנית בא ומגדיר מה זה חוקה, זה מסגרת שמאגדת את עקרונות היסוד. בכוונה אני אומר מסגרת ולא מסמך, כי אחד התפיסות השגויות זה שחוקה חייבת להיות כתובה. אז לא, חוקה, כמו שאני אראה בהמשך, היא לא משהו שהוא בדווקא דבר כתוב.
יש מדינות בעולם היום שאין בהן, אומנם מדינות מעטות, אבל
שאין בהן חוקה כתובה. כן. נכון, כלומר יש להם חוקה, או במילים אחרות יש להם עקרונות חוקתיים, מתנהלים לפי כללי משחק מאוד ברורים, מסגרת... שבה הם מתנהלים בתוכה ומשתדלים לא לחטוא לה, לא לחצות אותה. אבל נראה לי שבכל מסגרת בחיים שלנו יש לנו כללי משחק ברורים, גם ברדיו, גם בלימודים, במשפחה, בחיים, בעבודה, יש כללים. תמיד אני אוהב לומר שאפילו לקבוצת שודדים יש חוקה. מה הכוונה? יש כללי משחק ברורים, יש עקרונות יסוד שלא חוטים להם. אני לא מזמן ראיתי את הסרט הג'וב האיטלקי. שמה ברור שבזמן השוד אף אחד לא יורה לחברו בגב. אולי אחרי השוד הם יכולים לסגור חשבונות, אבל בזמן השוד יש כללי משחק ברורים.
אז לכל דבר יש כללי משחק ברורים, אבל יש חוקים נוספים חוץ מחוקה. אז מה היחס בין חוקה לבין חוקים?
זה מעולה. אז כמו כל דבר, כשאנחנו מדברים על כללי משחק, אז מדברים על כללי משחק הבסיסיים, היסודיים. בעצם קראתי את זה בקודם המסגרת, גבולות הגזרה. זה בעצם המסגרת הכי רחבה שבתוכה קובעים את הכללים הספציפיים, את הכללים היותר קונקרטיים. איך בדיוק צריך להתנהל בתוך המסגרת, אבל בכלל, מה גבולות הגזרה, מהי המסגרת שבה כולנו מסכימים עליה, זאת החוקה. עכשיו, יכולה להיות כתובה, היא גם יכולה להיות לא כתובה, למשל, אנגליה. אנגליה זו מדינה שמתנהלת כבר מאות שנים לפי כללי משחק די ברורים. נכון, היא משתדרגת ומתקדמת, החוקה היא גם חוקה חיה, היא לא קפואה, אבל אין לה מסמך חוקתי כתוב, ובכל זאת יש לה כללי משחק מאוד ברורים שהיא מתנהלת בתוכם.
כללי משחק זה אומר גם מבחינת זכויות אזרח, למשל, אבל גם מבחינה מוסדית.
נכון, אני חושב שכולנו מכירים את הרשויות השלטוניות בישראל. יש לנו את הכנסת ואת הממשלה, יש לנו את הרשות השופטת, מבקר המדינה, נשיא המדינה. כל המוסדות שהזכרתי עכשיו זה מוסדות שלטוניים שהם נוגעים לצדדים המוסדיים היסודיים של המדינה. כלומר, לא קובעים רק את הערכים בחוקה, קובעים גם את איך המדינה צריכה להיות בנויה. יכול להיות שיש מדינות, אגב, שהן לא דמוקרטיות, שיש להן חוקה. גם לעיראק וגם לסוריה וירדן יש חוקה. החוקה, למשל בסוריה, תקווה שהמשפחה העלאווית, כל מי שמגיע מהעלאווים, הוא יכול ורק הוא יכול לשלוט ולהתנהל במנגנוני השלטון. זה החוקה, זה הכללים. לך לערב הסעודית, אתה תראה את החוקה הסעודית כחוקה שקובעת כללים מאוד ברורים, לא דמוקרטיים, לא ליברליים, אבל יש כללי משחק שעל פיהם משחקים. כלומר, חוקה זה לאו דווקא מוסד משפטי שנוגע רק למדינות דמוקרטיות. במדינות הדמוקרטיות, אם נדייק, במדינות הליברליות, גם באים וכוללים בתוכם גם ערכים דמוקרטיים וליברליים בתוך החוקה. כלומר, רק לא את הצד המוסדי, אלא גם את הצד הערכי.
זהו, אז בנוגע לצד הערכי בישראל יש יותר מחלוקת. בנוגע לצד המוסדי, נראה שיש איזשהי סוג של תמימות דעים, למרות שבשנים האחרונות אנחנו רואים שזה קצת...
תוך כדי כבר אתה חוזר בך.
כן, אבל אנחנו נגיע לשם בהמשך.
אני חושב שהה בהה תליה, אחד קשור בשני, ובעצם חלק מהוויכוח הערכי בסופו של דבר נוגע גם לצד המוסדי, וכשבאים ומתווכחים על מה נכון ומה לא נכון, מה ראוי ומה לא ראוי, מה ערכי ומה לא ערכי, בסוף שהם יורדים לרזולוציה יישומית, זה נוגע לאיך המוסדות צריכים להיות בנויים, מה היחסים בין הרשויות השלטוניות, מה מותר, מה אסור.
דיברנו על עניין ערכי, זכויות אדם, ובאמת חוקות בדרך כלל מסדירות את הנושא הזה. אמרנו בתחילת התוכנית גם שהפרק הזה יעזור מאוד לסטודנטים וסטודנטיות בקורס משפט חוקתי, שנלמד בדרך כלל בשנת הלימודים הראשונה, והוא לא תמיד קורס פשוט לעיכול, ולדעתי באמת הקושי העיקרי של סטודנטים בקורס הזה, זה שלא מעט חומר בו מאוד מאוד מופשט, ובפרט הנושא הזה של זכויות אדם.
סתם, אני אשאל אותך, איך לך היה בתור סטודנט הקורס משפט חוקתי?
זה אחד הקורסים שיותר אהבתי, או לראה אנחנו גם עוסקים בו היום, אבל זה היה קורס מאוד לא פשוט, כן? שכלל בעיקר גם הרבה קריאה, כי פסקי הדין של בגץ הם מאוד ארוכים.
כן. אני חושב שבכלל קריאה במשפטים זה אחד מהאתגרים היותר גדולים שיש לסטודנטים למשפטים. ואני מעודד את החברים ללכת ללמוד משפטים, אבל צריך כמובן גם ישבן וסבלנות.
לגמרי.
אני כסטודנט במשפט חוקתי, אני הייתי בהלם גמור. אני לא הבנתי על מה מדברים איתי בכלל. שדיברו אותי על דיני חוזים, זה היה ברור. כי אני יודע מה זה חוזה. דיברו אותי על דיני נזיקין, אוקיי, אז יש נזיקין. אדם פוגע בחברו, גורם נזק, הדברים ברורים. פתאום מדברים על חוקה. מדברים על משהו שבמדינת ישראל, בשיח הציבורי, הוא לא מוכר, הוא לא נוכח כמעט. ואז לאט לאט אתה מגלה שזה אחד הדברים המרכזיים ביותר בתוך המסגרת המדינית, בתוך ישראל. ולא מדברים על זה, בקושי שמים על זה את האצבע, לא מצביעים על זה, לא, זה דבר שהוא לכאורה לא מוגדר, והרבה פעמים זה עובר מתחת לרדאר, אבל כמעט כל הסוגיות הפוליטיות בסופו של דבר נוגעות לחוקה, או למושג הזה שאנחנו מדברים עליו.
ואיך אתה מרגיש בתור מרצה, זה נושא שהוא הרבה פעמים בוער, ומאוד מאוד פוליטי כמו שאתה אומר, זה יוצר לך איזשהו שיח שהוא מעשיר בכיתה, או שדווקא שיח שהוא יותר פוליטי ומקוטב?
כן, אז אחרי שהסטודנטים יורדים מההלם הראשוני, נסים להבין בכלל מי נגד מי, ומה זה בכלל חוקה, ומה אני רוצה מהם, אז אנחנו נכנסים באמת לסוגיות מאוד רגישות, וזה תלוי כמובן בהרכב של הכיתה. בדרך כלל, אם הכיתה היא הטרוגנית, אז אני מוצא כיתובים, מוצא מחלוקות, מוצא ויכוחים, שדווקא זה נהדר, אני בעד. אני תמיד מעודד את הסטודנטים שלי להתווכח, לא להסכים, גם לא להסכים איתי אפילו, כי גוף חי זה גוף שתמיד מתמודד עם אתגרים ועם כל מיני לחצים כאלו ואחרים. רק אדם מת, אין לו שום בעיות, מדינת ישראל חיה ונושמת, ולכן היא גם מתמודדת עם שאלות קשות. ממש בימים האחרונים אנחנו חוזים את הסוגיות הקשות, שאגב גם הן חוקתיות, הזכרת את זכויות הפרט, נדבר על זה מן הסתם בהמשך, הזכות לפרטיות, שגם כן עכשיו עולה כן. בצורה אדירה. מה אנחנו כמדינה, כאזרחי מדינה, רואים את זה כביג נו נו? כלומר, לא עוברים את הקו הזה. זה גבול שלא חוצים אותו. זה המסגרת. בתוך המסגרת נתווכח ונריב. את המסגרת הזאת אנחנו לא פורצים. במדינת ישראל יש עקרונות יסוד. אני אשאל אותך, מה עקרונות היסוד שאתה מכיר, שאתה למדת?
קודם כל, העניין המוסדי. דיברנו על זה, אני חושב שעד השנים האחרונות לא היה על כך עוררין, על מוסדות המדינה, ובפרט על מערכת המשפט. אני כן חושב ששאר הסוגיות שנוגעות לזכויות אדם הן כן יותר מטושטשות. נחשפתי לזה בעיקר כשהתחלתי ללמוד משפטים, כלומר, הזכות לשוויון לא מעוגנת במפורש, נדבר על זה בהמשך, אבל קצת הייתי באלם.
אבל יש לי שאלה עוד לפני כן, לפני שלמדת משפטים, בתור תלמיד בתיכון, מה הערכים הבסיסיים שמדינת ישראל מתהדרת בהם, שבאים להגיד מדינת ישראל היא מדינה
יהודית ודמוקרטית.
יפה מאוד, הנה, אמרת את החוקה. עכשיו ציינת בעצם את שני העקרונות המרכזיים של המדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית.
מה זה יהודית? מה זה דמוקרטית?
או שאלה עוד יותר טובה, שתי שאלות נהדרות, שתי שאלות שבאמת יש עליהן ויכוח אדיר. אז בתוך דמוקרטי מחסים גם את הליברלי, ובתוך יהודי יש כאן כמה, 9 מיליון אזרחים, יש פה 90 מיליון דעות, מה זה יהודית.
והאם זה מתנגש?
שאלה טובה, גם כן אם זה מתנגש. אתה אומר לסטודנטים, שאם אתה אומר שזה לילה וזה בוקר, אז ברור שרק יש איזה אזור אחד קטן שהם נפגשים, אבל הם שואלים לחלוטין. אבל אם זה לצורך העניין ופל בלגי, יהודית זה ופל בלגי, ודמוקרטית זה גלידה וקצפת, זה לא רק שזה מסתדר, זה יותר טעים ביחד. שאלה איך אתה מגדיר, וזה כמובן נקודת המוצא של כל הדברים האלו.
זאת יכולה להיות גישה מאוד מעניינת, אבל אני בכוונה עוצר אותך, כי אני כן רוצה שנדבר על זה בהמשך התוכנית. דיברנו קודם על סטודנטים למשפטים ועל כמה קשה להם לקרוא פסקי דין. אני מאמין שהכרחת אותם לקרוא את פסק הדין בנק המזרחי.
ספציפית את הפסק הדין הזה, אני לא מכריח אותם לקרוא, כמובן קוראים חלקים מתוכו, אבל פסק דין בנק מזרחי זה פסק דין מאוד חשוב. אני חושב שכדאי שנלך קצת יותר אחורה לפני שאנחנו מגיעים לבנק מזרחי. אני חושב שכדאי להתחיל דווקא מהקמתה של המדינה.
חזרת העצמאות.
כן, חזרת העצמאות, ביום שישי, היי ביאר תשח, תאריך שלא ישכח. הרבה פעמים תלמידים אומרים לי משהו שלא ישכח, לא זוכרים את היי ביאר תשח, אבל יום שישי בן גוריון מכריז על המדינה, ו אנחנו מתחילים את הסיפור הישראלי, אבל חוקה לא מכוננת מיידית, כמו רוב המדינות. מעניין שבמגילת העצמאות כתוב שבראשון באוקטובר 48 ישראל תכונן חוקה. כלומר, תגדיר לעצמה בבחינה ניסוחית, בצורה כתובה ברורה, את כללי המשחק הבסיסיים של המדינה.
והמשימה הזאת הוטלה בעצם על האספה המכוננת?
כן, האספה המכוננת, אני לא אעלה את המאזינים שלנו, אבל האספה המכוננת זה בעצם אספה שקמת בכל מדינה כשקמים. האספה שמקימה את המדינה או מקימה את המוסדות של המדינה. הבעיה שישראל קמה בסערת מלחמה, אז צריך לקבל כבר מה שנקרא החלטות אופרטיביות, צריך לקדם את העניין לבחירות. אז השפה המכוננת, תוך כדי התקדמות, הפכה להיות בעצם הכנסת הראשונה, מה שבעצם תשתש מיד את נקרא לזה, את התפקיד המרכזי שלה של לקבוע את כללי המשחק, או במילים אחרות, לכונן את החוקה, לכתוב אותה, לנסח את המסגרת הבסיסית, ומתוך המערכת המסגרת הזאת, להתחיל לקדם את השלטון הישראלי. תוך כדי תנועה, בגלל המלחמה, החליטו ישר לרוץ מהשפה המכוננת, ישר להפוך להיות הכנסת הראשונה, והחוקה לא נכתבה. 1949 המלחמה נגמרת, והמאבק הופך להיות, במקום מה צריך להיות כתוב בחוקה,
האם בכלל צריך
לנסח את החוקה. עכשיו, הרבה פעמים צריך להגיד משהו, דוד, המאזינים לא רואים, אבל אני חובש כיפה, ואני ככה בא להגן על נקרא לזה, על האתוס הדתי בהקשר הזה, כי הרבה פעמים אחד הטענות הם שהדתיים היו המתנגדים הראשונים לכינון החוקה. למה? כי השתבח שמו הקדוש ברוך הוא הוריד לנו מהנשמיים את התורה הקדושה, זו חוקתה של ישראל, וכל דבר אחר עכשיו הוא בבחינת מוקצה. אבל צריך גם להודות ולהכיר את ההיסטוריה כמו שהיא. מי שהתנגד בצורה ישירה, זה היה דווקא דוד בן גוריון והקואליציה, לא הדתיים. אגב, החרדים נכנסו לממשלה כגורם נפרד רק אחרי שההחלטה, שנדבר עליה עוד מעט, הפשרת הררי התקבלה. באותה תקופה, מי שהתנגד בצורה נחרצת לניסוח החוקה בצורה ברורה, זה היה בן גוריון והקואליציה, כי החוקה באותה תקופה הייתה מגבילה את השלטון. השלטון לא רצה את המגבלה הזאת.
אנחנו רואים את זה גם למעשה עד היום. המון פעמים מי שמתנגד לחוסקה של, של המערכת המשפטית, היא בעצם הקואליציה.
שמיישמת את החוקה, נכון. או מיישמת את מה שהם רואים כחוקה, אני בכוון מכניס את הסוגריים האלו, זה נכון, זה המערכת השלטונית. כן,
בפרט הקואליציה, כי האופוזיציה הרבה פעמים תרוץ לעתור לבגץ.
נכון.
על המון המון עניינים
נכון, מאוד. מדבר בהמשך על איזה אופוזיציה תרוץ גם לבגץ, זה גם חשוב. אגב, אמפירית, מחקרית, מראה שיש אופוזיציה מסוימת שכן, ויש אופוזיציה מסוימת שלא.
דרך אגב, מאוד מאוד מעניין לשמוע לאחרונה את חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד, שכידוע נמנה עם האופוזיציה, מאשים את נשיאת העליון, אסתר חיות, בגזענות לאחר שבגץ דחה 3 עתירות שלו.
נכון, אבל לענייננו, בן גורון לא רצה, בזמן של תקופת הצנע, בזמן של מצב ביטחוני בלתי אפשרי, 1966, ערביי ישראל היו תחת שלטון צבאי. טוב, אז נכון שלאט לאט שחררו את רמלה, לוד, יפו, עכו, חיפה, אבל רק ב-1966 לב ישקול שחרר את השלטון לחלוטין. כלומר, עדיין היה פה מתח אדיר, לא מדבר על ערביי יהודה ושומרון, מדבר איתך על ערביי מדינת ישראל. הם היו תחת שלטון צבאי. מצב ביטחוני בלתי אפשרי, מצב כלכלי בלתי אפשרי. מה הוא צריך עכשיו? זכויות אדם, זכות הקניין, חופש התנועה. רוצים שלטון, השלטון רוצה לשלוט על זה בצורה מאוד מאוד חזקה וברורה.
אז בסופו של דבר גם הכנסת הראשונה לא מצליחה
לנסח את החוקה. מטשטשים את הסיפור הזה, ולכן
להחלטת הררי.
1950. 1950 מגיעה ההחלטה, אגב, היחידה שהתקבלה בקונצנזוס, שכל השלטון מקצה לקצה הסכים עליה, וזה בעצם את ההחלטה, איך לכונן את החוקה הישראלית, או בוא נדייק, איך לנסח את החוקה הישראלית. כי יש חוקה, יש עקרונות יסוד, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, על זה אין ויכוח. מה זה יהודית, מה זה דמוקרטית, על זה יש ויכוח. אבל כשאני אומר יהודית, זה ברור שהיא לא נוצרית. כשאני אומר שהיא דמוקרטית, זה ברור שהיא לא דיקטטורית. אבל מה כללי המשחק המפורטים, הניסוח של הדברים? פה הררי הציעה הצעה מאוד מעניינת. בואו נכונן את החוקה פרקים פרקים, ויש שיגידו טלאים טלאים. אנחנו ניקח את ועדת חוקה, חוק ומשפט, ניתן לה את התפקיד לחוקק את הפרקים בחוקה העתידית. כשיש חוק יסוד, ככה קוראים את זה לפרק, יש חוק יסוד מוכן, נביא את זה לפני הכנסת, והכנסת תצביע על זה. בסוף הפרויקט נאסוף את כל החוקי יסוד ביחד, נפתח שמפניה ונגיד, מזל טוב, יש חוקה לישראל. אבל יש שתי בעיות עם ההצעה הזאת, שתי בעיות מרכזיות עם ההצעה הזאת. הבעיה הראשונה, הוא לא קבע דדליין. הוא לא קבע מועד לסיום. כמו כל דבר שצריך לעשות בחיים, צריך לקבוע מועד לסיום. תגיד לי, אתה, אם תחשוב מרצה, נותן לך לעשות עבודה, והוא לא אומר לך מתי להגיש אותה.
הלוואי שזה היה אפשרי.
אתה היית מגיש אותה מיד, היית מכין את העבודה מיד, אם נותנים לך עבודה בלי דדליין, אתה אומר, עזוב, תן לי זמן, ואז אני מתחיל לגזור. אבל הררי, וכמובן מי שקיבל את ההצעה הזאת, שלכונן את החוקה פרקים פרקים, לא קבעו לעצמם דדליין. תגיד 10 שנים, תגיד חצי יובל. אנחנו כבר 70 כמה, 72 שנה מאז 1950, עוד לא קבענו דדליין, מועד לסיום. וזה דבר שגרם לכנסת באמת להתנהל בעצלתיים, כי אנחנו רואים שכל שנתיים, ארבע שנים, נחקק חוק יסוד, ולא בצורה מהירה. אגב, החוק יסוד הראשון שנחקק זה רק ב-1958. כלומר, 8 שנים לקח להם עד שהם התחילו בכלל להתניע את העניין הזה. אבל מ-1958, 1960 רואים את חוק יסוד מקרקעי ישראל, 1964 חוק יסוד נשיא המדינה, 1968 סוף סוף הרשות המבצעת מקבלת חוק יסוד משאלה, 20 שנה אחרי הקמת המדינה, סוף סוף לרשות המבצעת יש את חוק יסוד הממשלה. לא מזדרזים, אבל זו הייתה בעיה, עוד איך אומרים, קטנה בין שתי הבעיות. הבעיה הגדולה, וזה בעצם הנקודה שלפי דעתי מובילה לבלבול, לשאלה אם יש חוקה שאיתה התחלנו את הפרק היום, זה שהררי בהצעתו, ובעצם מי שקיבל את ההצעה הזאת, לא הגדירו את מעמדם של חוקי היסוד עד לסיום הפרויקט. ברור.
אז פה אנחנו מגיעים בעצם לשנת 1995.
בדיוק.
פסק דין בנק המזרחי. פסק דין מהפכני.
נכון, אין,
אי אפשר
נכון.
לקרוא לזה אחרת. בגץ נדרש לשאלה מה מעמדם של חוקי היסוד.
נכון, אז אנחנו באמת נמצאים במצב שעד 1995, לא שחוקי היסוד לא נחשבו חוקה, גם הם לא נחשבו לא חוקה. כלומר, זה ממש הייתה בעיה. בית המשפט בעשרות פסקי דין נמצא באדרלמוסיה מוחלטת, בתוהו ובוהו, מחליט פסיקות סותרות, אין קו ברור. האם חוק יסוד הוא חוקה, וכבר המשמעות היא, צריך להדגיש מה המשמעות, שכל דבר חקיקה או עניין שלטוני הוא כפוף לחוקה, למסגרת, למה שבעצם עומד בראש הפירמידה, לעקרונות יסוד שלנו. או שלא, חוק יסוד זה בעצם חוק רגיל, הוא בבוידם, הוא במחסן. ורק כשנסיים לכונן את כל הפרויקט, אז נוציא אותו מהמחסן, ניתן לו כתר ושרבית, ונכתיר אותו בראש הפירמידה הנורמטיבית. ב-95, כמו שאתה אומר נכון, בנק מזרחי, פסק דין מאוד חשוב, טוב, אז הוא כתוב שם מאות עמודים, אחד מפסקי הדין הארוכים ביותר שמדינת ישראל זכתה להם, ושם, דווקא באוביטר, אני מקווה שהמאזין
שלכם, כן, אמרת אגב.
אמרת אגב, נכון, לא אמרת הפסק, לא היה חלק המרכזי בפסק הדין, שם בפסק דין מרשים מאוד שני נשיאים, איך עוד שיש שני נשיאים לבית המשפט העליון, אז אחד הוא ממש בדימוס, יוצא עוד שנייה לגמלאות.
והנשיא הנכנס, איך לא, אהרון ברק, שכל כך מזוהה עם המהפכה הזו.
נכון, שמגר מצד אחד וברק מצד שני, ובעצם שניהם באותו צד, שניהם כותבים בעצם פסק דין, אגב, מרשים מאוד, מבחינה אינטלקטואלית מאוד מרשים. ובעצם הם יוצרים, הם מקבלים שתי החלטות, ויוצרים את ה... אני קורא לזה, יוצרים את המהפכה החוקתית, טוב, לא, אני קורא לזה, כולם קוראים לזה כך, הם בעצמם קוראים לזה כך. והם בעצם קובעים שתי החלטות חשובות. אחד, חוקי היסוד זה החוקה של ישראל. שתיים, מי שאוכף את החוקה הזאת, זה בית המשפט העליון. זה בעצם שתי החלטות דרמטיות, שהן נכתבות כאמרת אגב ב-95, אבל במהלך השנים, ובגלל שאנחנו נראה שהמערכת הפוליטית והאקדמית לא היו הורים להחלטה הזאת, בגלל כמה וכמה סיבות, בעצם בית המשפט במהלך השנים עוד פעם ועוד פעם אישרר את ההחלטה הזאת בפסקי דין שונים בהמשך. מה שעיגן את ההחלטה שהתקבלה ב-95, שחוקי היסוד זה החוקה של ישראל.
ואיך בעצם בית המשפט העליון מגיע להחלטה כזאת שהיא, כמו שאמרנו, מהפכנית, הוא בעצם חוזר בעצמו להחלטת הררי. הנשיא הנכנס ברק מתחכה אחרי מצעים של מפלגות שרצו לכנסת השנייה, הוא מוכיח שהם הזכירו במצע את נושא החוקה. הוא חוזר לדיונים שהיו אחר כך בכנסת, ומה היו רחשי הציבור באותה התקופה?
אז זהו, שמה שהוא בעצם עושה בעיקר, הוא מתבסס על שני חוקי יסוד מאוד חשובים שנחקקו בשנת 1992. ב-92 נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. אני לא אכנס לחקיקת חוקי יסוד הללו, כי כשלעצמם זה בעצם גם, אפשר לקרוא זה שם, פרשה לא קטנה בכלל ומעניינת מאוד, סאגה מאוד גדולה סביב החקיקה של חוקי יסוד האלו. אבל בחקיקת שני חוקי יסוד האלו, בית המשפט מוצא בסיס, אגב, לא, שלא בצדק, כן? שניתן להבין משני חוקי היסוד הללו בשנת 92, שמעמד חוקי היסוד הוא מעמד גבוה יותר משאר כל דברי החקיקה האחרים בישראל. יותר גבוה מחקיקה ראשית, כלומר חוקים רגילים של הכנסת, וחקיקת משנה, כלומר התקנות, הצווים של הרשות המבצעת, של כל גופי הממשלה.
איך הם מבינים את זה בעצם?
טוב, אז פה אנחנו עושים פה לאיזשהו תרגיל מאוד מאוד יפה ומתוחכם שעושה ברק בפסק הדין. צריך להבין מה הם מאפייני החוקה. אחד מהמאפיינים של החוקה זה נוקשות. כשאנחנו מדברים על חוקה, מסגרת משפטית שמאגדת את עקרונות היסוד של המדינה, אנחנו מדברים על שני מאפיינים מאוד חשובים. זה העליונות של החוקה, החוקה היא בעצם מעל כל דברי החקיקה האחרים, וזה הנוקשות, קשה לשנות חוקה. חוקה זה לא חוק רגיל שכל רוב מזדמן משנה אותו, כי עכשיו בא להם כך, אז נעשה את זה, ואלה יבוא אחר כך ישנו את מה שבא להם. לא, מדברים פה על עקרונות, אמונות, תפיסות עולם בסיסיות. אנחנו לא רוצים שהדבר הזה ישתנה על כל משב רוח שחולף. לכן חוקה קשה לשנות. למשל, יש מדינות שלשנות את החוקה שלה, למשל באיטליה, צריך משאלי עם. לא משנים חוקה סתם כך. בארצות הברית, כי לשנות את החוקה האמריקאית,
שני שליש, בשני בתי הקונגרס, אחר כך אישור של שלושה רבעים מהמדינות, בבית המחוקקים.
מקיר לקיר צריך הסכמה, זה משהו מאוד קשה. לגב. אגב, לכן הם אף פעם לא עברו את ה-30 תיקונים, מאז 1787, כינון החוקה האמריקאית, כן? כמעט 200 ומשהו שנה אנחנו מדברים פה על חוקה יציבה, נוקשה מאוד, נוקשות. זה אחד מהתכונות, המאפיינים המאוד מאוד חשובים שיש לחוקה. בחוק יסוד חופש העיסוק, בחוק בשנת 92, הוסיפו סעיף שנקרא סעיף הנוקשות. כדי לשנות את חוק יסוד חופש העיסוק, צריך רוב של 61 חברי כנסת.
רוב מיוחס.
בדיוק, מיוחס, מיוחד, ואנחנו פעם ראשונה פוגשים את זה בחוקי היסוד. אגב, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אין את הסעיף הזה. עד היום כבוד האדם וחירותו אפשר לשנות אפילו על חבר כנסת אחד. אבל מה עושה ברק? ברק עושה תרגיל מאוד מאוד יפה ומעניין. הוא אומר, תקשיבו, הנוקשות הזאת שמופיעה בחופש העיסוק, זה נוקשות טכנית, פרוצדורלית. יש נוקשות יותר חשובה שמופיעה בתוך חוק יסוד כחופש העיסוק, וזה נקרא פסקת ההגבלה. מה זה פסקת ההגבלה? פסקת ההגבלה זה בעצם סעיף חוק שבא ומגדיר את האפשרות למנוע מצב של חקיקת חוקים שסותרים את הערכים בתוך, שמופיעים בתוך חוק היסוד.
וזה גם הנוסח שלו, הוא מתחיל במילים, אין פוגעים בחוק זה,
יפה,
אלא ב...
בדיוק.
ואז אנחנו מגיעים
לארבע תנאי פסקת ההגבלה, שאני לא ארחיב אותם, כי זה לא הנושא שלנו.
נכון.
אבל בחוק יסוד חופש העיסוק זה מופיע, ובאת, ומה שברק קורא לזה, הוא קורא לזה נוקשות מהותית. זה לא מופיע, זה לא נקרא ככה, זה נקרא פסקת ההגבלה. כן? אלא הוא קורא לזה נוקשות מהותית. אגב, שים לב איך הוא מתחכם רטורית. הוא אומר, הנוקשות האמיתית, כמו שיש בעולם, שלא ניתן לשנות חוק אלא ברוב מיוחס, זה נוקשות טכנית, זה נוקשות פרוצדורלית. אבל פסקת ההגבלה, זה הנוקשות האמיתית, זה ה, נקרא לזה האבן היסוד שנותן לחוק היסוד חופש העיסוק את המשמעות החוקתית שלו. אגב, אם תסתכל לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש את פסקת ההגבלה. כלומר, גם שם אנחנו נראה את הנוקשות, המאזינים לא רואים שאני עושה במרכאות, את הנוקשות המהותית שברק קורא לה. במילים אחרות, הוא מכתיר את שני חוקי היסוד הללו דרך פסקת ההגבלה ונותן להם מעמד חוקתי דרך מאפיין שהוא מאוד מאוד מקובל בעולם, הנוקשות, אבל הוא ממציא נוקשות. הנוקשות הזאת היא לא הנוקשות שמקובלת בחוקות העולם. בחוקות העולם מדובר על נוקשות פרוצדורלית, איך משנים מילולית את החוק. פה ברק אומר, יש עוד נוקשות. פסקת ההגבלה, זו הנוקשות המהותית. אגב, מהותית גם רטורית נשמע הרבה יותר חשוב. טכנית, זה נשמע משהו כזה צדדי, מסגרתי, תהליכי, פרוצדורלית. כשאתה מדבר על משהו מהותי, אתה מרגיש, בוא, פה, פה זה הלב של הדברים. בכך הוא נותן לשני חוקי היסוד האלה מעמד גבוה, ועל בסיס ההנחה הזאת,
כל שאר חוקי היסוד בעצם עולים אוטומטית למעמד.
יפה אמרת, יפה. כל המשפחה הם בעלי דם כחול. חוקי היסוד זה החוקה.
כן, אנחנו עוד ניגע בפרקים הבאים בעניין הנוקשות, ונדבר על שתי סוגיות מעניינות בהקשר הזה, אבל לצערי הרב, השעון דוחק בנו לסיים, אז עד כאן הפרק הראשון של זמן משפט. בפרק הבא, אנחנו נמשיך בדיוק מהמקום בו עצרנו, ונמשיך את הדיון על המהפכה החוקתית, ומה מעמדם של חוקי היסוד היום. תודה שהזנתם לנו, תודה רבה דוקטור שאולי שרף.
תודה, תודה רבה, תודה רבה לך דוד.
נשתמע בפרק הבא, להתראות.